כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום לכם, מאזיני כאן תרבות ותוכנית הספרות, מה שכרוך. שירי לב-ארי וענת שרון כאן באולפן, ואנחנו שמחות להגיש סדרת תוכניות מיוחדת לכבוד 70 שנות ספרות ישראלית. בכל תוכנית מתארחים סופרים, אנשי אקדמיה ואומנים, שמדברים על הספרים המשפיעים והאהובים בכל עשור. התוכניות הוקלטו בספריית בית אריאלה, והיום הפרק הרביעי, שנות ה-90. ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם פרויקט 70 שנות ספרות שלנו, מיזם משותף של בית אריאלה שמארחים אותנו כאן, ורשת כאן תרבות של תאגיד השידור. אנחנו עוברים על הספרים החשובים, המשפיעים והאהובים יותר מ-1948 עד היום, והיום שנות ה-90, ולכבוד שנות ה-90 אתם רואים שיש פה נוכחות נשית חזקה ובוטחת. כשהכנו את הרשימה הראשונית, שירי ואני עוד אפילו לפני שישבנו עם הוועדה, עם חברי הוועדה, אנשי האקדמיה ואנשי בית אריאלה, שביחד איתם בחרנו את כל הספרים, מיד אני חושבת הדף שלנו התמלא רק בסופרות נשים סוף סוף, ואמרנו אוקיי, מספיק. עד עכשיו משנות ה-50, 60, 70, 80, היו לנו מספיק גברים, אבל בכל זאת יש כמה וכמה ספרים מאוד חשובים גם של גברים, אז בסוף נתנו להם צ'אנס. אבל אנחנו באמת ניתן היום פה שיחה על הסופרות נשים שעשו את הפריצה המשמעותית ויצרו שוב צורות חדשות ושפות חדשות שלא ראינו בספרות הישראלית עד שנות ה-90. חיים באר הצטרף אלינו עם חבלים עוד מעט. ואנחנו מארחות כאן את הסופרת יהודית קציר, ערב טוב.
ערב טוב.
ודוקטור קציה אלון, חוקרת הספרות שהייתה איתנו בוועדה, ערב טוב גם לך.
מי היו לנו ברשימה של הסופרות? יהודית קציר, רונית מטלון, אורלי קסטלבלום, שספרה הראשון ראה אור בסוף שנות ה-80, אבל היא נכנסה לרשימה עם דולי סיטי, שכבר התפרסם בשנות ה-90, דורית רביניאן, צרויה שלב, ועוד ועוד, כולן סופרות שגם שינו את פני הספרות הישראלית והחלו לפרסם בשנות ה-90. שלום חיים, תצטרף אלינו, אנחנו מדברים על העשור של השנות ה-90, שהוא מלא בספרות נשית. ויהודית, אולי נתחיל איתך, קובץ הסיפורים שלך, סוגרים את הים, אף על פי שגם התחלת לפרסם קודם, ראה אור גם הוא בשנות ה-90. מה לדעתך אפשר את הפריצה הגדולה של נשים כותבות, ואיפה הן היו קודם?
שנות ה-90, קודם כל אני חושבת שבכלל זה עשור שאיכשהו נרגענו בו מטיפול בשאלות הגדולות, הקיומיות, הלאומיות, ואז פרצו קולות חדשים, לא רק של נשים, גם נגיד קולות של מזרחים, קולות של
דתיים,
סופרות דתיים, סופרות דתיות, כן. אז על הרקע הזה אני חושבת שבאמת נשים יכלו יותר להישמע. כי
לפני כן
היו, זה לא שלא היו. אנחנו עושות עוול אם אנחנו אומרות ש... שלא היו, גם כמובן עמליה כהנא כרמון, יהודית הנדל, רחל איתן, ששוכחים אותה, אבל היא סופרת מעולה.
מרקיע חמישי, הספר שלה מופיע גם הוא ברשימה.
ושידה ושידות ואחרות. אבל באמת, אם מדברים על איזה סוג של פריצה, אני חושבת ששנות ה-90 הן...
זאת אומרת, המשוררות, היה להם גם בשנות ה-40 וקודם, היה להם מקום גדול, כמו לאה גולדברג, כמו בת מרים, יונה וולך, לא, טיפה יותר מאוחר, אבל אני אומר, הייתה נוכחות, אני חושב שהפריצה הגדולה הייתה פרוזה, כי עד אז הייתה לנו עמליה, כהנא כרמון, והייתה, ויהודית הנדל, אבל כניסה גדולה, רות אלמוג הופיעה, זאת אומרת, יש הדרמה הגדולה היא באמת הפרוזה לדעתי.
יש איזושהי שושלת שהתפתחה, שאפשר לזהות?
של נשים?
של נשים כותבות.
אני לא יודעת אם שושלת.
מרוץ לפיד כזה.
אני יותר רואה את זה כעץ עם ענפים. זאת אומרת, אפילו אם חושבים, בתחילת שנות ה-90 הייתה מלחמת המפרץ, כמו שאנחנו זוכרים, אז אפילו הספר שהתייחס למלחמת המפרץ של אירית לינור, שירת הסירנה, שלא נחשב כספרות קנונית, אבל הוא פתח איזה ז'אנר כזה של כתיבה יותר כלילה לנשים. כן, יותר מצחיקה, יותר תל אביבית כזו, ואז אז יש את הענף הזה, ויש את הענף של אורלי קסטלבלום, שהלכה בכלל לכיוון הסוריאליסטי, ודולי סיטי שיצא בשנות ה-90, הוא ספר מאוד, מאוד, מאוד קשה, מאוד מורבידי, אפוקליפטי כזה, והוא היחיד מכל הרשימה של הספרים שציינתם כחשובים בשנות ה-90, באמת שהוא לא, הוא לא ספר ככה נינוח שבודק וחוקר את השורשים, אלא באמת
מטריד.
ספר יותר מטריד, כן.
יהודית, לך יש 4 נובלות בסוגרים את הים, וכולן מוקדשות לגיבורות נשים, בנות, אמהות, חברות, כל אחת בשלבים שונים של החיים, מן הגיל הצעיר אל הגיל המבוגר. חלק מן הנובלות שלך תמונים בהם כמובן רגעים ביוגרפיים, אוטוביוגרפיים, שאחר כך הלכת ופיתחת אותם ברומנים שלך, עד צילה, הרומן האוטוביוגרפי החשוב שלך, שראה אור בשנות ה-2000. איך התחלת לכתוב? אם נחשוב על שלפט שטונדי, או אילנה של סוגרים את הים.
כן. כתבתי שירים בנעוריי, אבל הם לא היו מספיק טובים, ו... יעץ לי המורה שלי לספרות בתיכון לעבור לכתוב פרוזה כדי לכתוב בצורה יותר ממושמעת, ובשנות ה-20 המוקדמות באמת התחלתי לכתוב סיפורים, כאשר הסיפור הראשון שכתבתי, דיסניאל, אשר שלחתי אותו לעיתון 77, חיים באר שהיה בין השופטים התקשר אליי ואמר שזכיתי בפרס הראשון ו... כן, כן, זו זכות, זכות גדולה שאני תמיד מדברת על זה, זכות גדולה שלי שאתה היית זה ש... ואחר כך גם כתבת בדבר, על, באמת על הסיפור הזה, הסיפור הראשון.
זה, אני זוכר את זה כך. הייתה תחרות של דברים שהופיעו בעיתון 77, והשופטים רצו לתת את הפרס לדליה רביקוביץ', ואני אמרתי שדליה קיבלה פרסים רבים ויפים כל כך, שפרס של עיתון 77 לא יעלה ולא יוריד. ואני קראתי את כל מה שהופיע באותה שנה בעיתון, וסיפור שעורר בי התרגשות עצומה היה סיפור של דיטי קציר, כך, נדמה לי שכך את חתומה, נכון?
לא, יהודית, יהודית אני חושבת. כן.
ואני לחצתי על השופטים, אמרתי, היא ראויה לפרס, ואני חושב שאני הודעתי לה, וגם כתבתי על זה בדבר. ומפה, אני חושב, נסללה הדרך.
הייתה לך רוח נבואית, ידעת למי לתת.
אני חושב שזה היה רגע מאוד מרגש. הרגשתי שאני עושה צדק עם אנשים צעירים. אני חושב שאחד התפקידים שלנו, שאנשים שכבר איכשהו ביססו את מעמדם, כל אחד במקומו, זה... לשלוף מישהו שהוא בעל כישרון. ואני חושב שאז מנחם פרי הוציא את הספר, לא כל הסיפורים היו עדיין.
רק דיסניאל היה. ואז באו ואמרו לי, רוצים לחתום איתך וזה, ואמרתי, אבל יש לי רק סיפור אחד. אז טוב, אז במשך שנתיים כמעט נכתבו הסיפורים האחרים.
אז אולי נקרא קטע מתוך.
נקרא אולי את הפתיחה של שלפשטונד, אולי ידוע. חלק מהפתיחה. פעם, כשהחופש הגדול התמתח כל הקיץ, והיה לו טעם של חול וריח של ענבים, ושמש ג'ינג'י צעירה נמשים על הפנים, ואחרי סוכות שרקה הרוח לכנופיה של עננים, ודהרנו הביתה בוואדי בסופת רעמים, והגשם דקר את הלשון מנטה ואורנים, וכלבי השכונה התחרו בנביחות כמו דודים משתעלים בהפסקה של קונצרט חורפי, ופתאום התנפל לאביב בצריכות חתולים ופריחת לימונים, ושוב היה חמסין, ובאוטובוס עמד האוויר. אבל קמנו רק לגברת בלה בלום מהדואר, שהייתה חוטפת ילדים מסוכנת, ובאה אלינו למיטה בלילה עם שיער אפור פרוע של חוטפת ילדים מסוכנת, ומשקפיים צרים על קצה האף המחודד כמו עיפרון אדום של חוטפת ילדים מסוכנת, ומחייכת בחנפנות ארמומית של חוטפת ילדים מסוכנת, ושולחת אל פנינו אצבעות קרח יבשות, ורק אם היינו נותנים לה את כל הבולים המשולשים, יכולנו איכשהו להינצל. או אם התפללנו לאלוהים, שהתחפש לליצן בקרקס ההונגרי, והתנדנד בשיווי משקל על חבל מתוח, מתחת ליראה הכחולה של האוהל, בנעליים ענקיות ובמכנסיים רחבים משובצים אדום לבן, ואחר כך התחפש לפיל וסובב אלינו את אחוריו המקומטים והלך לאכול ארוחת ערב.
זה, תודה רבה.
זה קטע ששברתי אל תוכו כמה משירי הנאורים הלא מוצלחים, הדימוי הזה, אז עם אלוהים והפיל, והיה לי קטע לא נעים עם אותה... מתביעה משפטית עם אותה גברת בלה בלום מהדואר, שבמקור שמה היה בלום הבלאו, והבן שלה כתב לה הוצאה לאור מאוד נזעם, שמה פתאום אימא שלו חוטפת ילדים מסוכנת, ואימו בתביעה משפטית, ואז התחייבנו לשנות את השם, וכתבתי להם מכתב התנצלות, הושיבו אותי לכתוב, וחשבתי שבזה נגמר הסיפור, אבל אחר כך היה לי מפגש בטכניון עם סטודנטים, ואחרי המפגש ניגש אליי בחור, גבר, צעיר, ואומר לי, שלום, נעים מאוד, אני הבן של בלומה בלאו מהדואר. אמרתי, שלום, נעים מאוד, אבל בוא תגיד לי עכשיו, מה כל כך התרגזתם? מה כל כך... הרי ברור שכמו שאלוהים הוא לא ליצן בקרקס ההונגרי, אז אמא שלך היא לא חוטפת ילדים מסוכנת. זה דמיון של ילדה, נקודת מבט של ילדה. אז הוא אומר, את יודעת מה, זה לא בדיוק ככה, כי כשאני הייתי ילד בארגנטינה, אימא שלי חטפה אותי וברכה איתי לארץ. ואז זה היה השיעור הראשון, השיעור הראשון שלי בלשנות, בלהרחיק עדותי ולשנות פרטים על דמויות...
המציאות שחזקה יותר מכל דמיון. קציעה, רצית לומר משהו?
כן, אני רציתי להתייחס במשפט באמת לשאלה של שירי, מה קרה בשנות ה-90, שבאמת קולות שעד היום... עד אז פחות נוכחו בתוך השדה הרחב של הספרות העברית, ותמיד ישנם כוחות נסתרים עמוקים מאוד, סוציולוגיים, שבעצם בסופו של דבר הם משתברים ביחיד, למרות שאנחנו רוצים לחשוב על עצמנו כעל ספירה אינטימית ואוטונומית, ואנחנו לעצמנו, אבל שאנחנו רואים פריצה כזו של קולות של נשים, של קולות של מזרחים, בהמשך כמובן ספרות הומוסקסואלית או לסבית או כן, לא משנה מה. ברור שמה שהנביע את היכולת הזו של היחיד לשבת ולכתוב באמת פרוזה, כמו שחיים ציין בצדק, ולא שיר שיותר קל להפיק אותו, זה כרוך בטבורו, השאלה הזו כרוכה בשאלות חברתיות, ולא רק ביחיד הפרטי, הפרטני, הסופר שנמצא מול ה... מול שולחן הכתיבה שלו, המחשב.
אז אולי נוכל לדבר רגע על דולי סיטי, שהזכרנו קודם, שזה באמת ענף מאוד מאוד מסוים בספרות הנשית הישראלית. אני לא יודעת אם יש לו עוד תתי ענפים לדבר הזה, כי די סוי גנרס, היא די ככה...
עצמה.
כן, זן משל עצמו, הכתיבה של קסטה בלום.
אני, בהמשך למה שאמרתי, אני הייתי מקשרת אותה, למשל, כן, לתנועת ארבע אמהות, שהביאה ליציאת צהל מלבנון. כלומר, יש משהו פתאום בזעקה הנשית, הרי הדיסטופיה הזו של דולי סיטי, אני זוכרת את החוויה שלי שקראתי את הספר, אני פשוט נשתנקתי, זה היה כל כך מוזר וחזק ומלא זעם כבוש. מראה מאוד מאוד קשה להביט בה.
אלימהות.
אלימהות ועל הקשר שלה. החברה הישראלית, כן. בדיוק, בדיוק. מהי האימהות בתוך ישראל ואיך היא מציירת את מפת ארץ ישראל השלמה, חורטת אותו על הגב של הבן שלה.
מתקופת המקרא.
בוודאי, מתקופת המקרא. התחכום שלה כמובן, שזה לא, המחאה היא לא נאמרת כסיסמה פוליטית בהפגנה, אלא בכל האמצעים הרטוריים הספרותיים שעומדים לרשותה, אבל התמונה הספרותית שמצטיירת בספר הזה, היא מזוויעה, היא מזוויעה. אז היכולת של נשים בכלל לעמוד על שלהן ולצעוק צעקה פוליטית, בתוך הספירה הפוליטית, ואני רואה את הספר הזה כספר שהוא דיסטופיה פוליטית, אני חושבת שזה משהו שהוא חדש באופן יחסי, כן? שהוא חדש, שהוא התחילה להיות לגיטימציה בשנות ה-90.
רצינו אולי לקרוא פסקונת מדולי סיטי.
לפני שדגי נוי מתים, הם שוחים כמה שעות על הצד, מתהפכים, שוקעים בתוך המים הרדודים וצפים בחזרה. היה לי דג קטן, כתום, שגסס כך כל היום, עד שבשעת בין ארבעים שקע למצולות, עיניו פקוחות וגופו מפותל בצורת סימן שאלה.
האמא שאפילו אמא לדאג לא מצליחה להיות.
האמת המטרידה.
חיים, שלום חיים, ערב טוב, הגעת אלינו מירושלים, ותכף נשיב אותך לשם דרך הספרים שלך לירושלים. אתה התחלת לפרסם בשנות ה-70, 80, הרומן שלך, נוצות שהראה אור בשנות ה-80, יש בו חומרים אוטוביוגרפיים, שאחר כך באמת קיבלו את ה... נאמר את התפאורה המדויקת יותר בחבלים, כי דברים שקורים בנוצות דרך גיבורים בדויים כבר נאמרים עם השמות שלך ושל ההורים בחבלים, ברומן החשוב שלך שראה אור בשנות ה-90. ואתה עוסק בנושא הזה של רומן אוטוביוגרפי במשחקים הללו של האמת. הכל אמת, אבל שום דבר לא אמת. ובכל זאת, מה אתה רוצה לומר לקוראים דרך הסיפור המשפחתי? שזה גם סיפור חניכה, שאתה חניכה לסופר. אמא שלך מגדלת אותך להיות סופר.
אני לא רוצה להגיד לקורא כלום. אני רוצה לכתוב. אם אני רוצה להגיד משהו לאנשים, אני הולך להרצות, אני כותב מאמר בעיתון. כשאני יושב לשולחן הכתיבה, אני הולך לעשות את חשבון עולמי, לספר לעצמי סיפור שהוא יקר לי. בכל פעם אני רוצה לספר סיפור אחר.
מה רצית לספר בנוצות? נתחיל מה, זה הרומן הראשון שלך.
מה שרציתי לספר, אני כבר לא כך זוכר. לא, זה היה מזמן. את שואלת אותי מה היו הכוונות שלי. אני אגיד לך מה...
התחלת כמשור... כי אתה פרסמת שירים, דיטי גנזה אותם, אתה פרסמת ספר שירים.
כן. החוויה שעומדת באמת מאחורי נוצות, זאת מלחמת יום הכיפורים. אני חושב שהרגע המכונן היה כשנסעתי בשיירה בסיני והייתה הפצצה, ולפנינו נסע מיכלית של דלק והיא הופצצה והכל נהרס שם, ורצו לחפש חלקי גופה על הגבעות מסביב, ואני מצאתי את היד של הנהג סמי טריילר. ואם את רוצה, היד ההיא כתבה את הספר הזה. וזאת חוויה, הייתי אומר, אתה בא לשם, אתה משאיר מאחוריך משפחה, השארתי את בתיה, את שני הילדים, ושם כל רגע אתה יכול למות, כל רגע אתה יכול לעלות על מוקש, כל רגע אתה יכול להרג, ומהזמניות הזאת, והתחושה של הספר רווי במוות, הספר רווי ברוחות של מוות. את זה אני רציתי לספר, אני חושב, זה היה המנוע הפנימי של הספר. החומרים שהשתמשתי היו החומרים המשפחתיים, החומרים כמו אוטוביוגרפיים, הם לא אוטוביוגרפיים.
ואז חלפו 20 שנה, עברנו גם דרך את הזמיר, כן? עד שאתה כותב את חבלים.
היה איזה רגע, תראי...
ושם אתה כבר פותח את הכל, חבלים, ובמרכז הרומן גם הסיפור של האימא שלך.
כן, תראי, חבלים נולד מהאכזבה הנוראה שלי מעולם הספרות, מהרשעות של המבקרים, מן התואבה של המבקרים.
אתה מדבר על את הזמיר.
אני מדבר על את הזמיר וההתקבלות של נוצות והביקורת והפרופסורים שכתבו והרוע, הרוע האינסופי. ואני אז החלטתי שאני יותר לא כותב. עבדתי בעיתון דבר ובניתי את הספר על גם אהבתם גם שנאתם, על היחסים בין ברנר, ביאליק ועגנון. ואז קיבלתי מלגה לנסוע לאוקספורד, לירנטון. ואני חשבתי שזאת הייתה מלגה נהדרת, אבל מה יש לי לעשות שם? אני הרי לא אכתוב יותר. ונסענו, היה לי חבל, סוף סוף יש איזו חופשה ארוכה בירנטון, ושם ביום שהגעתי, החלטתי לכתוב ספר לילדים על מה שנקרא דע מאין באת, מאיפה המשפחה, ולקחתי, כתבתי את הסיפור, לא תכננתי לי.
אבא, אימא, ילד וסבתא, הספר נפתח עם הסבתא שמספרת לו סיפורים שמגיעים עד העיירה, ואבות אבותיהם הרבנים.
כן, ואז ישבתי וכתבתי.
ואז הסיפור של האימא.
הסיפור של האימא, כן.
שתי הילדות שנולדו לה ו...
תראי, זה לא היה, באותם ימים, לא היה לגיטימי לכתוב. הסיפור האמיתי נכתב בקיבוץ. הקיבוצים הם היו המרחב, היחידה, זאת אומרת, היחידות הנבחרות כמו הצנחנים. ואני כתבתי בעת הזמיר על הרבנות הצבאית. זאת אומרת, לצורך העניין, אני מבשר, אם תרצו, את האנדרדוג. אז אני חושב שזה היה הרגע שאני החלטתי, שאני כותב ספר פרטי לגמרי לילדים. אולי זה הסיפור האמיתי, כך צריך לכתוב. ספר לילדים, ספר לא לעולם. ואברהם יבין, שהוא חבר שלי והוא העורך שלי, ביקש לקרוא את זה. הוא אמר, אתה השתגעת, מה זה, לא נוציא את זה. וכל השאר זה כבר היסטוריה.
אז אולי נקרא קטע מתוך זה, לא? זה ככה שפה, כן.
חבלים, בסדר. חבלים.
עד שככה נמצא זה שהוא קטע, אנחנו מדברים פה על גם שנות השפה הרזה. האתגר קרת, לצורך העניין, גם אורלי קסטלבלום, אבל בעיקר אתגר קרת, תכף אולי נשמע אותה. ואתה, עם השפה העשירה שלך, גם את יהודית, השפה העגנונית.
תראה, אני
אין
לא...
אין שפה
אני...
רזה, ואתה מצליח. בתוך תראה, העולם לא... התל אביבי הרזה הזה, אתה אני, נשאר עם העברית.
אני חי את חיי. כן. אני גם לא הייתי מצפה שמישהו, שיש לו עולם פנימי משלו, שבגלל תל אביב יוותר, או בגלל, לצורך העניין, בשעתו, כשהיה משה שמיר ונתן שחר, הם סופרים נהדרים. אבל אני לא כתבתי כאילו בעקבותיהם. זאת אומרת, גם אם דיברתם על סופרים מזרחיים, או דיברתם על נשים, כל אחד צריך לבוא ולהביא לעולם של הספרות, הוא צריך להביא את מה שיש לו באמת להגיד, מה שכואב לו, מה שמציק לו, מה שמביך אותו. ואני חושב שאני עושה את שלי, אני לא חושב שאני צריך, אני שורק בלילה, ואני שורק כשאחרים לא שורקים. אני לא חייב לשרוק כמו שאדגר. אדגר עושה עבודה נהדרת, שלא, בכלל לא... אבל זה לא אני. זהו, אתם רוצים שאני אקרא, אני אקרא קטע. אולי אני אקרא מהסוף דווקא. כולכם קראתם התחלות, אני אקרא... כמה יש לי? קצר. טוב.
קצר וקצת.
שבת אחת בבוקר, זמן רב קודם שחלתה, נותרנו בבית שנינו לבדנו. אמא קרא ספר ואני צפיתי במשחק ששיחק הרוח בקצותיהם של שני וילונות. מכסה ומגלה לסירוגין את בועקו של עץ הבויניה הזקן שברח אל מול חלוננו. דרור צעיר ופוטה שחמק במעופו ועבר בנריות הבד המתנפנפות, מצא עצמו פתאום לחוד בתוך החדר. ועד שלא פתחתי לרווחה את צמד החלונות שמנגד, הוסיף להיחוות פעם ועוד פעם בשמשות, ואחר צנח עינונים על הספה שמתחתיו. סוף הקטע הזה. שעה קלה אחר כך, שב דרור ונכנס, בין שני קצותיהם של הוילונות הנחבטים קלות זה בזה. עבר את החדר לאורכו ויצא בעד החלון שממול. מעניין אם זאת אותה הציפור שהייתה כאן קודם תהיתי. אמא הוסיפה לשתוק עוד זמן מה, ואחר כך היא רק בדרך אגב. איך אפשר בכלל להכיר מישהו?
אחרי כל הספר הזה, איך אפשר בכלל להכיר מישהו? ואמא שלך אבל אומרת לך לאורך הספר פעם ועוד פעם, אומנות עושים מתוך המוגלה של החיים. היא לא חומלת אליך כילד, היא חושפת בפניך את הכל, את כל המוגלה, ושווה ואומרת לך, ואתה תכתוב.
כן, זה נכון, אבל מצד שני...
אתה תהיה סופר.
אנחנו צריכים לתת לילדינו או לאנשים צעירים שאנחנו מלווים אותם, גם יהודית ניהלה סדנאות כתיבה וגם אני.
כן,
תכף
נדבר על
זה. אתם ערכת במשך.
כן, וערכנו. אני חושב שאנחנו, יש לנו חובה לבוא ולהגיד לאנשים, תכתבו את הסיפור שלכם. תכתבו את מה שנכון לכם. אל תפחדו. העולם הוא גשר צר, אל תפחדו. והעניין הזה לא לפחד. אני חושב שהספרים הטובים שאנחנו מדברים עליהם הם ספרים שלא היה בהם פחד. אני חושב שרונית מטלון עם הפנים וזה, אני חושב שזאת דוגמה, או כל צעדינו, אלה ספרים בלי פחד. אני חושב שצילה הוא ספר בלי פחד. זה בעצם המבחן, או אם נדבר על סופר ענק, שאני חושב שהוא מאיר את כל הסורים האלה, זה יהושע כנז, שהוא לא יכול להיות איתנו היום, אבל יהושע הוא סופר בלי פחד. וזה בעצם...
מדוע, מה בכתיבה שלו? איזה ספר אתה חושב שהוא בלי פחד?
תראי, קודם כל התגנבות יחידים, ובדרך אל החתולים. ומחזיר אהבות. אני חושב ששלושה, בעצם אפשר להעמיד כיסא כבר על השלישייה הזאת. ולהיות אמיץ, להיות אמיץ, וספר את הסיפור שלך.
אני חושבת שהנינוחות הזאת שדיברתי עליה קודם, האפשרות הזאת להתעסק בפרטי, באישי, בסיפור אהבה בין בחורה צעירה לגבר מבוגר, באמת הייתה אפשרית, עד רצח רבין. אחר כך, למשל, בספר האחרון שלי, שיצא בשנות ה-90, ב-99, מגדלורים של יבשה, כבר יש שם דמות של רובן, שהוא איש מבוגר, שמתפקח, הוא חווה את רצח רבין באופן מאוד קשה, ומתפקח מדברים שהוא חשב עליהם, מהאנחנו הזה, מהאנחנו הקבוצתי הזה, הוא מבין שיש התפלגות לשבטים ושבעצם כל אחד לעצמו. וזו התפכחות מאוד כואבת, ואני כן חושבת שזה זה, זה מין מכה כזאת באמצע שנות ה-90 שכמובן משפיעה עלינו עד היום.
קציעה. כבר הזכרנו את רונית מטלון, וחיים דיבר על סופרים, על ספרים שאין בהם פחד, או... מילה נגדית שיש בהם אומץ. רונית פרסמה בראשית שנות ה-90 את גם ספר סיפורים של הראשון זרים בבית, ושגם בו כבר נטועים חומרים אוטוביוגרפיים, ואז ב-95 הופיע הרומן זה עם הפנים אלינו, רומן שגם מבחינת צורה עשה פה שבר, כל פרק נפתח בתצלום, שחלק מאלבום המשפחתי שלה, חלק ממשפחות אחרות, והיא הופכת את ה... משתמשת בתצלומים כדי לכתוב סיפור. נכון. סיפור מזרחי, אבל לא כמו שאנחנו חושבים, נכון. על הסיפור המזרחי המתקרבן, אלא משהו אחר לגמרי. כן.
או לא רק המתקרבן, יש גם את הז'אנר של הפולקלור. אז כן. גם לא פולקלור.
נכון, לגמרי לא. טוב. באמת, יש כאן גם המון דברים מרתקים שרציתי להתייחס אליהם, גם דברים של חיים וגם בדברים של יהודית. אני חושבת שיהודית מאוד צודקת בזה שהיא באמת הטילה זרקור על רגע השבר הגדול ברצח רבין. ומות האב הסימבולי הזה, ולמעשה סיום עידן התמימות של ישראל, אין ספק שהוא חלחל אל תוך הספרות. והמקום הזה של... האבא והאימא, וזו גם הייתה שאלה שלכם בהתחלה, מה הגניאולוגיה הספרותית? כי חיים דיבר כל כך יפה, וכמובן גם בחבלים, על היחסים עם האימא. והרבה פעמים סופרים בעצם פ, פוערים ופורסים לרווחה את היחסים עם ההורה הדומיננטי, זה יכול להיות גם הורה סימבולי. ולרונית מטלון הייתה אמא סימבולית, שהיא ז'קלין כהנוב. והיה אבא שהיה מאוד דומיננטי, פליקס, פליקס מטלון. והיא הקדישה לו, בתוך הספר מזרחים בישראל, אנחנו מדברים המון על רונית מטלון בתור סופרת, ואני אתייחס גם כמובן לזה עם הפנים אלינו ולצילום, אבל היא הייתה גם מסעית בחסד עליון. והספר שלה קרוא וכתוב, שמאגד אפילו כתבות עיתונאיות שלה, היא הייתה עיתונאית בארץ, הוא פנינה. ולאבא שלה, פליקס מטלון, ולז'קלין כהנוב, היא הקדישה מאמר שבאמת נקרא כך, ז'קלין כהנוב ופליקס מטלון, שתי פרספקטיבות, קולות מטרימים. אז ככה היא חושפת בפנינו את הקומה השנייה, הן אם הקומה הראשונה היא הספר המוגמר, אז מה הייתה הנביאה הפנימית, מה היו השורשים, מה הייתה הגניאולוגיה שהצמיחה את השקפת העולם שלה. אז אני מקריאה פסקה אחת. כשאני חושבת על זה, נדמה לי שזה בדיוק מה שהיה לי בראש כשהחלטתי לספר את הסיפור המזרחי בזה עם הפנים אלינו, מהמקום של הווילה בקמרון שבאפריקה, ולא מהמקום של המעברה הציונית. המורשת הזו של כהנוב ושל אבי הביאה בחשבון שזהות היא בראש ובראשונה דבר דינמי ומתחלף, שאפשר להביא את המעברה לווילה בדיוק כפי שאפשר להביא את הווילה למעברה. וזה שהדברים האלה שנכתבו בשנות ה-90, אנחנו היום 2018, נראים כאילו הם נכתבו הרגע, וכל כך רלוונטיים לדיונים הסוערים בישראל סביב הנושא הזה, מראה עד כמה היא הקדימה את זמנה. וגם בעניין הצילום.
דיברה אחרת על המזרחיות, היא דיברה אחרת לגמרי. עד יומה האחרון היא התווכחה קשות עם יוצרים מזרחים, גם עם הדור החדש, ואמרה, אני באה מתרבות מזרחית של זהויות נזילות, של שפות, של כל כך הרבה אפשרויות.
אין ספק. ואם אנחנו קודם קראנו התחלות, אז הסיום של זה עם הפנים אלינו, שאני ארצה גם להגיד משהו על הצילום, אבל אני רק אקריא את המשפט האחרון, שהוא כל כך מאפיין את, אני חושבת, את מטלון בכל הכתיבה שלה. ככה איזשהו, כן, ויכוח, ובעצם אחד מן האנשים החשובים ביותר, ככה, מתאים באוזניו בזעם, נולי אוריינטל, אנחנו בני המזרח, כן? כלומר, ומה היא חותמת את הספר הזה? בביקורת עצמית נוקבת. אני חושבת שזו הייתה הגדולה שלה, שכל הזמן היא הצליחה לייצר את המבט הביקורתי כלפי גם ישראל וגם המזרחים. וזה שהיא לא ויתרה על אף נקודת מבט, ואף פעם לא עשתה הנחות לאיזשהו צד, אני חושבת שזה יצר את הפרוזה הסופר מורכבת שלה. ואני גם אקרא פה משפט אחד, כמובן אסתר כאן הגיבורה, שהיא ברור בדמותה, היא אומרת כאן שהיא רוצה להיות דיפלומטית, ואז דיפלומטית חזר ואמר, נחנק מצחוק, הדיפלומטית. נעלבתי, מה כל כך מצחיק בזה, אני לא מבינה. הוא לא הקשיב, השתנק והשתעל, מתפתל על הכיסא שלו, דיפלומטית היא רוצה להיות הילדה, תקרי דיפלומטית, רצית להגיד. אז זה בדיוק היא, כי באמת היה בה משהו כמובן, תקרי דיפלומטית והאומץ לב שדיברת עליו, היא אמרה הכל, אבל יחד עם זאת, במעטפת כל כך מתוחכמת ואינטליגנטית, ורבת רבדים שהיא לא עוררה התנגדות, כמו שרבים מן הסופרים והמשוררים המזרחים הצעירים היום מעוררים אנטגוניזם. ההתקבלות של רונית מטלון הייתה מיידית. הייתה מיידית.
חיים, רצית.
אני הכרתי את ז'קלין כהנוב. אני חושב שאני היחיד אולי כאן באולם, וכאן בזה, אני הכרתי אותה היטב. וגם ישבתי לידה באחת ההקרנות שהיא קיבלה בהדסה, בסרטן. המזרחיות של ז'קלין כהנוב היא לא מזרחיות. היא אדם שחי במצרים ורצה לצאת לאירופה. והגעגוע הגדול שלו היה לאירופה. הגעגוע שלו היה לפריז, הגעגוע שלו היה למה שהיה בקהיר, אבל היא לא רצתה לחזור לקהיר. היא רצתה לראות את התערובת הזאת של צרפתית ואיטלקית ואנגלית ועברית ויחד ועם משיכה גדולה. זאת אומרת, המזרחיות היום היא נראית כמו השטטל במזרח אירופה. וז'קלין ומטלון הם היו כמו ברנר וביאליק שבאו מהעיירה, אבל הם רצו לצאת, והם רצו לצאת למשהו, לבנות דבר חדש. לא געגוע אל הישן, אלא על גבי הישן שלא מתכחשים לו, רוצים לבנות משהו חדש. ואני חושב שלכן ההתקבלות שלה הייתה כזאת, גם שלה וגם של ז'קלין, משום שזה התחבר לתפיסות תרבותיות רחבות, איך אנחנו צריכים לחיות את חיינו.
אינטגרציה, לא שלילה של אופציות, אלא אינטגרציה של אופציות.
תמיד מצטטים ממנה, מכהנוב, שאומרת, אני מעריכה במידה שווה את מה שקיבלתי מהמערב ומה שקיבלתי מהמזרח. ובוודאי, חיים, שאני מסכימה איתך, אין, למשל שאני אומרת מזרחיות, חס וחלילה, אין בזה שום שלילה תשגי המערב, ושאנחנו נחזור לאיזשהו מצב פרימיטיבי, או אומרים לי רצח נשים, זה הרב תרבותיות שלך. זה לא, איפה המילה תרבות, כן? זה תרבות, זה ברבריות, זה ברור מאליו שלא לזו הכוונה, לא לזו הכוונה, בשום צורה שהיא.
נראה גם את רונית באיזושהי כתבה ישנה על הספר.
אני לא רציתי פולקלור, ואני עדיין לא רוצה פולקלור, וזה נראה לי נורא לא מעניין לעשות פולקלור. זאת אומרת, הדבר הזה של לפתות את הקורא שלך בכל מיני צבעים ובכל מיני ריחות ובכל מיני סגוניות. להפך, זה דברים שהם נורא הרגשתי שככה בזמן הכתיבה היה צריכה להישמר מהם מאוד. סנטימנטליות, אמיית לב, ריחות, כל הצרור הקלישאות האלה ביחס למזרח.
אולי נאמר עוד משהו גם על הצורה שלו. כל פרק נפתח בתצלום ובעצם ממנו יוצאים אל הסיפור, והסיפור פורם את התצלום. אומר מה שאתם רואים, הסיפור נהדף מחוץ למסגרת. תנסו לדמיין מה קורה מבחוץ, שם אולי מתרחש הסיפור האמיתי. שוב, החוט הזה בין הממש ללא ממש, בין האמת ללא אמת, שגם אתה רושם אותו שוב ושוב בחבלים. איפה אנחנו מוצאים את האמת, את הדיוק?
כן, גם הצילום והיחסים בין צילום וספרות זה נושא רחב מן ים. ורונית עשתה את זה באמת כבר בשנות ה-90. עכשיו, למה זה היה כל כך חדשני? אז גם הרצינות והמחויבות שלה לקריאת צילומים. עכשיו, הצילום באומנות הוא מדיום שפילס את דרכו בקושי אל הקאנון הישראלי. בכלל מחלקות לצילום, להכיר בזה כמדיום ראוי, להציג את זה במוזיאונים, זה לא עבר בלי מאבקים.
בישראל הוא לא נחשב, בעולם?
בעולם, במעמד אחר. בארצות הברית, בוודאי, בישראל, שהיא פריפריה, כן, לעומת המערב כמובן, קושי אדיר, קושי אדיר. והיא באה והיא שמה את הצילום במרכז, בתוך ז'אנר שהיוקרה שלו לאין ארוך יותר גדולה, בתוך הספרות.
קציה, דיברת על האם הספרותית של רונית, והזכרת את ז'קלין כהנוב. ואנחנו בערבים האלה מדברים על זה שסופרים כותבים לא בתוך וקום, אלא מתכתבים עם, עם, עם דורות שקדמו להם. אצלך, במקרה שלך, חיים, אתה מספר סיפורים אגנוני לחלוטין, בשפה, בסגנון, בעולם. יש לך הרבה מחוות לאגנון. ובמקרה שלך, יהודית, את כתבת מחזה על דבורה ברון. זה גם סוג של אם ספרותית. אז מי מכם מתחיל? יהודית.
תתחילי.
כן, אני כתבתי על דבורה ברון, למעשה באמת כתבתי בשנות ה-90 את המחזה, והוא עלה בתיאטרון הקאמרי בשנת 2000, בבימויה של זהריר החריפאי, זו הייתה אחת העבודות הבימוי היחידות בעצם שהיא עשתה. ומה שעניין אותי יותר מאשר הספרות של דבורה ברון, שהיא מעניינת מאוד כשלעצמה, זאת אומרת, היא נחשבת לה, באמת לסופרת העברית הראשונה, אבל עניין אותי בעיקר החיים האישיים שלה, ובעיקר היחסים שלה עם ביתה ציפורה, הסימביוזה הזו בין אם יוצרת לבת שהייתה חולת אפילפסיה, ובעצם שרתה את דבורה ברון בקול, שלא יצאה מהבית. זה מאוד עניין אותי, העניין הזה של ההסתגרות בבית, כולל לא הלכה גם להלוויית בעלה. הקשר, המבנה הפסיכולוגי, הנפשי, הקשר בינו לבין הכתיבה, העניין הזה של האגו הספרותי שמשתלט על הסביבה, משתלט על בני המשפחה, משתלט על מכתיב חיים של האנשים שסביבך, עד כמה מותר לך לעשות את זה בכלל. זו שאלה שאני גם באופן אישי התמודדתי איתה, ותמיד הבטחתי לעצמי שהילדות שלי יהיו במקום הראשון, ואני חושבת שעמדתי בזה. כל השאלות האלה עניינו אותי, אני חושבת שמבחינת אבות או אמהות ספרותיים, דווקא לא הייתי מציינת אותה, אלא אולי יותר באמת את יעקב שבתאי, את הכתיבה שלו, המשפטים הארוכים בזרם התודעה או מבע משולב, איך שקוראים לזה. וגם אולי קצת הסביבה הסוציולוגית, אם כי הוא מבוגר ממני, אבל הוא בהחלט היה השפעה חזקה.
זה קל מאוד לבוא ולהגיד חיים באר, שי עגנון. זה נכון וזה לא נכון. זאת אומרת, זה לא נכון משום שאני יצאתי מכפלי ארון הספרים היהודי. אני יצאתי מהתלמוד ומהמדרשים ומספרות חסידית, שגם הוא יצא לפניי ממנה. היתרון שלו, א', הגאוניות האדירה שלו, שהיא באמת חד פעמית, וב', זה שהוא היה לפניי, זאת אומרת, את זה אי אפשר לקחת. אבל לכן אני גם כל כך אוהב אותו. אם כי אני מודע לחולשותיו ולמקומות, ככל שיש פרוג'קטור יותר חזק, כך יש אזורי חושך ואפלה מעל הפרוג'קטור או מאחורי הפרוג'קטור. ואני ניסיתי לספר את הסיפור שלי כשאני מנסה להינצל הדבר שהכי קל זה להיות חקיין של עגנון. וכמה מטובי הסופרים העבריים בדרך חטאו ב...
אבל אצלך, לא הכוונה חיקוי כלל. לא, אני אומר... אלא מסורת של מספר סיפורים, של סיפור מולי ציפור, של הרבה דמויות, הרבה אנקדוטות, כל דמות מולידה עוד דמות, כן?
אני אומר, ממה צריך להיזהר כשיש אזור השפעה כמו שעגנון. כמו שצריך להיזהר למשל מיעקב שבתאי, דווקא מהמשפטים הארוכים שלו. זאת אומרת, כשאתה רוצה להיות תלמיד של מישהו, אתה צריך להיזהר לחמוק, אתה צריך לדעת לחמוק היטב מהדברים שהם לא ראויים, שכדאי לך לא אל תהיה חקיין. זאת אומרת, את קודם אמרת לגנוב, ואני חושב שהמשפט הוא... תיקח מה שאתה צריך, אל תגנוב, תיקח בגלוי מה שאתה צריך, תיקח, אם יש לך סיפור לספר, אם יש לך עניין לטפל בו, תיקח מכל מקום שאתה יכול לקחת מה שאתה צריך לצורך העבודה שלך.
איך עושים את זה? אתם, נעבור אולי לנושא, אתם מלמדים כתיבה, אתם עורכים ספרים של אחרים. אני תלמידה שלך, איך אני אדע לקחת מה שאני צריכה מסופר או סופרת שאני אוהבת?
א', גילי המופלג, אחת ההחלטות שקיבלתי כשמלאו לי 65, זה להפסיק ללמד כתיבה יוצרת.
טוב, אז שיעור פרטי קצר עכשיו.
השיעור הפרטי הקצר הוא תהיה את. תקחי ממני מה שאני יכול לתת לך, אבל תעשי את זה בדרכך. התלמידים הכי טובים, התלמידים שבוגדים במורים שלהם. אני חושב שהבגידה זה הדבר הכי חשוב בספרות. סופר לא צריך להיות נאמן לשום דבר, וגם תלמידיו לא צריכים להיות נאמנים לו. זה קשה מנסות, זאת אומרת, קשה כמורה לראות שכל אחד הולך בדרכו, אבל אני יכול ללמד אותך טריקים, אני יכול ללמד אותך שיטות, אני יכול ללמד אותך עניינים, אבל אני חושב שמה שאת צריכה לעשות זה לגלות איפה הדבר האמיתי שלך ומה את רוצה לעשות עם זה, ולהיות ישרה עם זה, ישרה במובן העמוק. ולכן אני אומר, עגנון צריך מאוד להיזהר ממנו. הוא קור אטומי, הוא קור אטומי שמעניק המון אנרגיה, אבל גם יש שם הרבה קרינה מסוכנת.
יהודית?
כן, אני אגיד באופן אחר משהו שאתה אמרת קודם לגבי הכתיבה באומץ לב. אני תמיד אומרת לתלמידים, תכתבו כאילו אף אחד בעולם לא יקרא, ואז תפרסמו. כי זה מה שצריך להיות, הכתיבה צריכה להיות באמת כל כך, דבר כל כך פרטי, כל כך אינטימי. אתה לא יכול להיות מושפע לא ממה שאימא שלך תחשוב, ולא ממה שהילדים שלך יחשבו, ולא ממה שמבקר זה או אחר יחשוב. אתה צריך להשאיר את כל אלה רחוק רחוק, מחוץ לדלת של החדר, ובאמת להיות רק אתה והדמויות שלך. ומצד שני גם המשמעת מאוד חשובה, זאת אומרת, אני גם, מה שאני גם אומרת לתלמידים, יש להם הרבה פעמים נטייה לשפוך וידועים ככה, ואני אומרת, הקוראים הם לא הפסיכולוגים, הקורא הוא לא הפסיכולוג שלך. אתה צריך, אם כבר מישהו פסיכולוג, אז אתה צריך להיות הפסיכולוג שלו.
אני אגיד לך עוד משהו, הסופר הוא גם לא העובד הסוציאלי של הגיבורים שלו.
גם נכון.
כן.
גם נכון. זאת אומרת, זה... כן, אבל בטוח שהקורא לא צריך להכיל אותך, כן? זה לא התפקיד שלו. הכל צריך להיות מאוד, מאוד ממושטר וממושמע, וצריך לדעת למחוק לא פחות מלכתוב, ולא לכתוב מילים מיותרות, ולא לכתוב גם ספרים מיותרים.
אם שואלים איפה אזורי הפיתוח שהספרות צריכה לקחת, אני חושב שסופרים צעירים, אם אני כן נותן עצה, תקראו עיתונים של שנות ה-50 וה-60, שם מסתתרים, לא מה שאתם זוכרים, מה שאתם לא זוכרים, שם מסתתרים סיפורים של דרמות, דרמות אנושיות שאפשר לעבוד איתם.
אבל כל זה בעצם כדי להגיד, אל תכתבו, תגידו רק מה שאתם חייבים להגיד. תכתבו רק את הספר שאתם חייבים לכתוב, ולא לכתוב כדי לכתוב, כי באמת יוצאים כל כך כל כך הרבה ספרים ולא כולם נחוצים.
אולי דברים לסיום, קציעה.
כן, אני אכניס, אני פה על תקן חוקרת הספרות, אני אכניס עוד פרמטר לדיון שעלה לי, וזה פרמטר המקום. אני חושבת שכשמדברים על עגנון, זה ירושלים, והיום יש לנו גם את, כמובן, ירושלים של חיים באר, כלומר, כל כך הספרות שזורה, גם של עגנון וגם כמובן שלך, באהבה וספוגה, באהבה לירושלים, וגם אצל יהודית קציר זה בחיפה וסיפורי חיפה שלך, וגם תל אביב. כלומר, אנחנו, יש משהו בהוויה שלנו, בגוף שלנו, שלא רוצה לחשוב שהפתגם, דברים שרואים מכאן לא רואים משם, הוא נכון. כאילו, זה מעליב אותנו. מה, אם אני אזוז מהקצה הזה לקצה הזה, אז פתאום הדעות שלי השתנו, כאילו, מה זה? ועובדה שזה נכון. כאשר אנחנו קוראים את הפרספקטיבה הישראלית מן הספרים של עגנון, של חיים באר, רואים את ישראל דרך החתך הזה של ירושלים, זה לא כמו שאנחנו רואים דרך יעקב שבתאי ודרך יהודית קציר, וזה גם קודם הדברים שרונית מטלון אמרה, כאילו איפה מתרחש הסיפור המזרחי? די כבר עם התקיעות הזו במעברה. אז הפרמטר הזה של מקום, ויש עוד פרמטרים שבאמת במקום של חוקרת ספרות אפשר לדבר עליהם בלי סוף, של שפה שקצת דנו בה בשפה הרזה ובשפה היותר עשירה, המקום של הגוף, מהו הגוף שמדבר את עצמו, הגוף הקרות, הפצוע, הכהה, הנשי, שאני חושבת שספרים של יהודית קציר זה דיבור של הגוף הנשי בצורה באמת שלא נעשתה קודם, ובספרים של חיים באר זה כמו שנתת את הדוגמה הזו של היד הקרותה, הגוף הפצוע והמדמם בצורה שלא נכתבה עד עתה, זה גם נושא מרתק, אחר נושא חתך שאפשר לעסוק בו.
אולי אפשר לסכם שרונית אמרה מיקום ולא זהות. כי מיקום משתנה כל רגע, ואז הוא משחרר לכם את הזהות. אגב, גם לכתוב, וירג'יניה וולף אמרה שאתם מתיישבים על שולחן הכתיבה, אתם גם גבר, אתם גם אישה. חשבנו אם לפתוח פה אולי איזה שאלות על מה זאת כתיבה נשית, כתיבה גברית, אבל נשאיר את זה לאירוע הבא.
אנחנו נסיים, כן. וקודם כל נודה לאורחים שלנו, דוקטור קציה אלון, יהודית קציר, חיים באר, תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
ונאמר תודה שוב למערכים שלנו בבית אריאלה, למרים פוזנר מנהלת הספרייה, לנבות זיו, ליולי שפירה, לענת גרנית הכהן, לעמית מסצ'ניק, לאנשי כאן תרבות, לליאור אברבך, לליטל אמירן ולשלום מבן עטיה. תודה שירי לברי.
ענת שרון בלייס, להתראות. להתראות.
לראות אם יש לו